שלום לך, אנחנו בפרק השביעי. הרבה יימצא במדרשות ובאגדות, ויש מזה בתלמוד, כי מן הנביאים מי שיראה את השם מאחורי מחיצות רבות, ומהם מי שיראה מאחורי מחיצות מועטות, לפרך קרבתם אל השם ואלוהים מדרגתם בנבואה. זאת אומרת, הכוונה היא, בחזל אנחנו מוצאים כל מיני משלים כאלו, שכביכול יש השגה נבואית, שכביכול יש כאן מחיצות שגורמות למיעוט ההשגה. עד שאמרו שמשה רבנו ראה את השם מאחור מחיצה אחת מלוטשת, רצינו לומר שקופה, והוא אמרה, מסתכל בספקלרי המהירה עיניים. ספקלרי השם המהרה עשויה מגשם שקוף כגביש וכזכוכית, כמו שנבהר בסוף כלים. זאת אומרת, מה הכוונה שמשה רבנו רואה באספקלרי המהירה? הרי גם האספקלרי, כלומר גם הזכוכית הזאת היא מחיצה. אבל היא המחיצה המינימלית ביותר, שהיא קיימת מטבע העניין ש... האדם אינו מסוגל להשיג את, את המציאות האלוקית, בכל הפחות כשיש לו גוף, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וכל שאר הנביאים, יש להם עוד ועוד מחיצות. עכשיו צריך להבין מה זה המחיצות האלו, מה זה המחיצות האלה, מה הכוונה? כלומר, מה יוצר את המחיצות? והכוונה בזה העניין, מה שאומר לך. והוא שאנו כבר בערנו בפרק השני, כי המעלות מהן מעלות שכליות, מהן מעלות מידות. כלומר, מיני השלמות שיש באדם, יש את האיכות של השלמות השכלית שלו, ויש את האיכות של השלמות המידותית שלו, כן? כמו שדיברנו כבר. יש אדם עם כל המידות מתוקנות, חלק מידות מתוקנות, גם כשיש מידה שהיא לא מתוקנת, אבל השאלה באיזה מידה של פגם יש במידה, כן? אם אדם נוטה לנדיבות והוא לא נדיב, אז זה כבר בסדר. אבל אם הוא נוטה לקמצנות, אז זה כבר חמור יותר. זאת אומרת שזה מין מנעד. כן? בתוך המידות העצמן, בכל מידה ומידה, של כמה האדם נמצא ביחס למה שנקרא המידה מתוקנת. אז זה הכוונה מעלות המידות. וכן הפחיתויות, פחיתויות שכליות, כלומר חסרונות בהשגה השכלית, כסכלות והטיפשות וקשי ההבנה. כן, אם אתם שמים לב, הרמב״ם מבין שזה שלושה תחומים שונים של חיסרון שכלי. שכלות זה חיסרון אחד, טיפשות וקשי הבנה. ומהן פחיתויות המידות, כרוב התאווה והגאווה והכעס והקינה והעזות ואהבת הממון, מה שדומה להן והן רבות מאוד. כן, כבר דיברנו על הדבר הזה של של העניינים המידותיים. כן, אם תרצו לראות ביחס למעלות השכליות והפחיתויות השכליות, אפשר לראות בפרק השני. כן, כשנדבר על מעלות השכל, אז אומר יש את החריפות ויש את טוב ההבנה, והוא טוב תפיסת דבר במהירות בלא זמן או בזמן קצר מאוד וכו'. כן, וכנראה זה קשור למה שהוא מתאר פה בפחיתויות, שכלות, טיפשות וקשייה הבנה. ואלו הפחיתויות בכללן הם מחיצות המבדילות בין אדם אנשי מתעלה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על מחיצה, הכוונה שיש לאדם חיסרון או שכלי או מידותי, וככל שירבו החסרונות אז יהיה יותר מחיצות. כן, זה לא רק מספר החסרונות, אלא השאלה גם איכות החיסרון, וגם השאלה באיזה הקשר מופיע החיסרון. זאת אומרת, מסתבר שלא כל החסרונות השכליים, רק יש, כמו שאמרנו, יש איכויות שונות בכל חיסרון. וגם לא כל החסרונות השכליים הם מונעים את אותו דבר. כל אחד מהם יכול לגרום לפגם במחיצה אחרת. כלומר, לריחוק אחר. ככה גם במידות. אמר הנביא ואר זה, כי אם עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלוהיכם. יאמר, כי חטאינו ואין אלו הרעות, כמו שזכרנו, הן מחיצות המבדילות בינינו ובינו יתעלה. אם נשים לב, מהרמב״ם נראה שכשהוא מתייחס לעוונותיכם, הוא מתכוון לומר, לא מדובר על חטא מסוים. זאת אומרת, החטא עצמו הוא תוצאה מפגם, וגם הוא מעצים את הפגם. כלומר, ברגע שיש חטא, זה אומר שיש משהו פגום בנפש, אחרת למה אדם עשה את החטא? ולא רק בזה שהוא לא מציין את רצון השם, זאת אומרת, חטא זה, אחרי כשאם הקדוש ברוך הוא מצווה לא לעשות דבר מסוים, זאת אומרת שעשיית אותו דבר, גורמת לקלקול. וזה אומר שאם הוא עשה, אז יצר פה קלקול במידה מסוימת. ודע, כי כל נביא לא יתנבא לאחר שיקנו לו המעלות השכליות כולן, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם. הנה פה אנחנו רואים מה נדרש כדי להיות נביא. זאת אומרת, הרמב"ם צריך להיות את כל המעלות השכליות, פה אין פשרה. זה אומר שהנביאים היו מבחינה שכלית, כל נביא שאנחנו קוראים עליו, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, ישראל, מלכי, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, כל מי שזה לא יהיה. יהושע, משה רבינו, כל האבות, כל מי שהגיע למדרגת הנבואה, יהיה מי שלא יהיה, זה אומר לפי הרמב״ם שהיה לו את כל המעלות השכליות. כל המעלות השכליות. זאת אומרת, מה שהוא תיאר מקודם, את היכולת של ההסקה המהירה של השכל, המסקנה המהירה של השכל, האיכות של עומק ההבנה של האדם. יש גם איכות מסוימת של שכירה, שצריכה להיות. אגב, כשאנחנו מדברים על מעלה שכלית, זה נקודה שצריך יותר להעמיק בה, אבל לעניות דעתי, אנחנו לא צריכים שיהיה זיכרון מושלם. אנחנו לא צריכים שיהיה זיכרון מושלם, כי מה שאנחנו בוחנים זה את איכות השכל. זאת אומרת, יש ידיעות שקיימות אצל האדם, שהן לא מוספיות לאיכות השכלית שלו. פשוט הוא זוכר, אז הוא גם זוכר את הידיעה הזאת. אבל הן לא מוסיפות לאיכות. זה כאילו כמו כל מיני ידיעות על הוולדה. כן? אז נניח שיש אדם זכרן שהוא קורא את העיתון, הוא יודע בבקיאות את כל העיתון. זה פעם אחת שהוא קורא אותו, יודע אותו בעל פה. אז בסדר, זאת אומרת, מה זה מוסיף לאיכות השכלית שלו? זאת אומרת, עצם זה שיש לאדם זיכרון טוב, ואגב, הזיכרון לא ברור לי בכלל שהוא בשכל, אבל זה עוד דיון. אם זיכרון הוא תולדה של השכל עצמו, או דווקא יותר קשור לדמיון ולדמיון, לקליטה של הדמיון, ולא לעצם השכל. זאת אומרת, הוא מאוד יסייע על השכל, כי אם בדמיון עצורים, כל הרשמים האלה, אז השכל בקלות יכול לשלוף אותם ולעשות בהם שימושים, כדי לבנות את הבניין השכלי. אבל ברור שיש ידיעות שהן לא משמעותיות. יותר מזה נגיד, גם אם יש לאדם נניח ידיעות מסוימות, שהן ידיעות עמוקות, שצריך הרבה היה כדי לעמול כדי לקנות אותן. אבל אחר כך, אחרי שאדם כבר קנה את היכולת הזאת מתוך העמל, אז הוא כמובן צריך פחות לעמול כדי לרכוש ידיעות שדומות להם. כן, נניח אתה לומד סוגיה בגמרא, ובהתחלה, כדי להבין את ההיגיון הזה, היית צריך לעמול הרבה, כדי שהדברים יתיישבו אצלך. כדי שתבין את זה. אחר כך אתה לומד סוגיה אחרת, ואתה רואה שיש שם את אותה צורת חשיבה. עכשיו, זה יהיה לך הרבה יותר בקלות, נכון? ואם אתה עושה את זה 100 פעם, אז בפעם ה-101 זה יהיה ממש בקלות. אפילו יש דברים שאתה לא צריך, אתה בכלל לא מפעיל את השכל, זה כמו ידיעות של קריאה באלמה. כמו שאתה קורא סתם. עכשיו, כשבתחילת לימודך, כדי לפענח מה כתוב פה, לא מבחינת השפה, מבחינת ההיגיון, היית צריך הרבה להשקיע בזה. דוגמה לדבר כזה, זה אם אתם זוכרים איך לומדים חשבון, נכון? זאת אומרת שהייתם בהתחלה, כיתה א' או בגן, לא משנה, תלוי מתי התחלתם ללמוד. אז לימדו אתכם חיבור, אז הייתם עושים 3 ועוד 4, נכון? זה מתפלק לך וזה, אתה גם לא מבין את זה בעבודה כמותית כל כך, אבל איכשהו. אחר כך עשית את הפעולה הזאת של החיבור, הבנת אותה, אז אתה יכול ליישם אותה בהקשרים דומים בקלות כבר. באיזשהו שלב אתה בכלל לא חושב על זה, נכון? אתה בכלל לא חושב על זה, פעולה שלא מצליחה בכלל מאמץ. וככה ככל שהתקדמת, פעולות יותר מורכבות, אז בהתחלה שאתה מצליח מאמץ, אחר כך כבר לא צריך מאמץ. לא רק בגלל שאתה זוכר את התוצאה. גם בדברים שאתה לא זוכר את התוצאה, אבל מהלך החשיבה כבר מוטמע בך. זאת אומרת שנניח שעכשיו אני אלמד מישהו כמה זה 7 כפול 6, יכול להיות שלא הוספתי לו באיכות השכלית, חוץ מתוספת ידיעה באלמה, כי השכל כבר יודע לעשות את ה... כן, את החשיבה הזאת, איך מפענחים את הדבר הזה. בסדר? למה אני אומר את כל זה? שלא נבין בטעות מהרמב״ם, שהוא מתכוון להגיד שכדי להיות נביא, אתה צריך לזכור זכירה מושלמת. אני חושב יותר מזה. יהיו אנשים שיש להם זיכרון מושלם, אבל אין להם מספיק את המעלות השכליות. ויהיו אנשים שיש להם זיכרון פחות טוב מאשר הראשונים, מבחינת זיכרון של ידיעה שטחית של פרטים, אבל יש להם את כל המעלות השכליות. בסדר? עכשיו, ברור שככל שאדם יש לו יותר זכירת ידע, אז יש לו יותר תשתית להעמקה השכלית. זה ברור, לכן זה מהווה יתרון. אבל זה לא הנקודה המהותית פה. עצם העניין שאדם זוכר הרבה פרטים. בסדר? זו נקודה חשובה, כדי שנבין שהרמב"ם לא מדבר פה עכשיו רק על האנשים הכי מושלמים בעולם ביכולות הזכירה שלהם. זה לא עיקר העניין, אלא עיקר העניין זה המדרגה של השכל. כן.
לא אמרנו שיכולת זיכרון של דברים זה דבר חומרי?
כן, אבל שדיברנו, שאמרתי שאני לא פשוט לי שזה בכלל משהו בשכל. מה זה דבר חומרי? התכוונתי להגיד שזה קשור לדמיון.
זה יכול להיות חומרית, כאילו.
שקשורה לדמיון, לחושים ולדמיון. זאת אומרת, אתה רואה נניח עכשיו דברים, אתה שומע כל מיני דברים, אתה חווה כל מיני חוויות, גם בתוך כדי הלימוד השכלי, והדמיון זוכר את החוויות האלה.
אז היכולת הזאת, כאילו.
כן, שאז, כן. יכולת זכירת החוויה. לא משנה איזה חוויה של איזה חוש. טוב, אמנם, לכן, בזה אין פשרה. הוא כולל את כל המעלות השכליות. על ה... כן? אבל לגבי המידות, הוא אומר, זה רוב מעלות המידות. גם אם הוא לא יהיה מושלם במידות, אף על פי כן הוא יכול להיות נביא. בתנאי שיש לו את רוב מעלות המידות, והוא מוסיף לחזקות שבהן. כמו שאמרנו, לא לכל המידות יש את אותו משקל מבחינת החשיבות. מה המידות המשמעותיות ביותר ששם אנחנו צריכים את המצב המושלם? והוא אומר, אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. שתראו איך הרמב"ם מסביר את הדבר הזה. אמנם חכם הוא כולל מה לא צריך להיות בלא ספק, זה עדיין, זה פשט הדברים, כן? ועשיר היא במעלות המידות, ומה זה קשר בין עשירות לבין מידות? אומר הרמב"ם, רצינו לומר ההסתפקות, לפי שמקרו הוא מסתפק בחלקו עשיר, והוא אומר בגדר עשיר, אז הוא עשיר, שמח בחלקו. כלומר שהוא מסתפק במה שהמציא לו הזמן. כלומר, הכוונה במה ש... מה שמגיע לו מצד, אני יודע, גורלו וכדומה. ואינו מצטער על מה שלא המציא לו. עכשיו, זה דבר מעניין. כלומר, הרמב"ם רואה את זה כמובן מאליו. כלומר, הוא אומר שזה שחז"ל קוראים, כך זה משהו מדבריו. זה לא משל. כלומר, המסתפק בחלקו הוא לא נקרא עשיר בתור, זה לא משל שחזל השתמשו בו. זה, ככה נקרא. זאת אומרת, העולם קוראים עשיר למי שיש לו הרבה כסף. חזל אומרים, עשיר זה מי ששמח בחלקו. עכשיו, כמובן שחזל הרבה יותר צודקים, מסיבה פשוטה. כי בוא נשאל את בני האדם, כשאתם מייחלים למישהו עשירות, מה אתם מייחלים לו? שיהיה לו הרבה כסף, טוב. בשביל מה שיהיה לו הרבה כסף? שיבה. שיהיה מאושר, נכון? שיהיה מאושר. הרי אם נשאל את כל מי שמאחל השני שיהיה לו הרבה כסף, תגיד, ואם יהיה לו הרבה כסף, ועכשיו אני אומר לך, תשמע, הבן אדם לא ישן בלילה בגלל זה. אז אתה מאחל לו עדיין הרבה כסף? יגיד לנו לא, נכון? אז חז"ל בעצם מה אמרו? כשאנחנו רואים בעשירות איזשהו יתרון, כן, שהעשירות יש בה איזשהו יתרון, אז מבחינת הנפש של האדם, מבחינת הנפש של האדם, זה להיות שמח בחלקו. עכשיו, כמובן, לעשירות יש יתרונות אחרים. כי השירות זה כוח פעולה, נכון? זה משאבים. אבל כשבני אדם משתמשים בעשירות כביטוי למשהו שהם מייחלים לאדם, זה לא שאומרים לו, תשמע, אני מאחל לך להיות עשיר, כי זה ישר משאבים כדי שמה, כדי שתעשה חסד, כאילו זה המחשבה, לא, המחשבה היא על העושר. זה מה שחזר אמרו, זה הסמך בחלקו. לכן זה הנקודה. זה לא איזה מין פרשנות כזאת שמתפלפלת. זה העניין. אז זאת אומרת, יש מעלה אחת שיקרה צמח בחלקו, וכן גיבור, היא גם כן מעלות המידות, זה לא אומר שאני אגיד כוחתה לפי הדעת, כפי שיברנו בפרקי רבשים, אומרם איזו גיבור הכובש את יצרו. טוב, אז זה אנחנו בעזרת שם בלונר נצטרך להעריך בפעם הבאה, למה התכונה של הגבורה היא תכונה שתי המידות האלה, הרמב״ם אומר, הן מהחשובות שבמידות. השמח בחלקו והגבורה, זאת אומרת, זה יותר חשוב מאשר נניח נדיבות, או יותר חשוב מאשר שאדם יהיה עם סבלנות, ועוד כמה מידות טובות. אלו השתיים המשמעותיות ביותר. וזה אני צריך להבין מה מיוחד דווקא באלו.